אז אנחנו מתחילים את החורף. בואו נעסוק בחורף. מה זה החורף? מה קורה בחורף? הדבר הראשון שאנחנו יודעים, יורד גשם. עוד לא קל, אבל יורד גשם, לא? אנחנו התחלנו להגיד בשמחת תורה, משיב הרוח ומוריד הגשם. בעזרת השם, ביום ראשון אנחנו מתחילים לבקש, ממש לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן טל ומטר, כל עדה לפי הנוסח שלה. ואנחנו מגילים לזה במציאות ה... כן, כל בן אדם מגיע בדרך כלל מאז גיל צעיר, שמגיעים ימים שיש גשם. לא חושבים על זה, ככה מציאות. או שיש או שאין, יש עונה שאין, יש עונה שיש. כל היותר בן אדם מגיע למצב שהוא מבין שגשם זה דבר חשוב, כי המצב של המשק, משק המים קוראים לזה, במדינת ישראל מאוד צריך את הגשם. חסר לנו הרבה מאוד מים במאזן, ואדם באופן טבעי שותף עם הציבור ומרגיש שהוא רוצה גשם. טוב, זה עוזר מאוד לתפילה. אדם יכול לפנות לקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית. פעם היה, אני זוכר, הייתה מציאות כזאת שאומרים, טוב, גשם זה החקלאים יבקשו, אני לא צריך גשם. היום כולם מבינים שכולנו צריכים גשם, וזה דבר מאוד חשוב. זה חשוב מצד השותפות בציבור, וזה חשוב מצד זה שבכלל אדם מבין שטובתו אינה תלויה רק בו. אדם פונה כלפי מעלה. כך כתוב בתורה שארץ ישראל משתבחת דווקא בזה שהמים באים מגשם, ולא כמו בארץ מצרים שכל הזמן אני לא זורם שם וצריך רק לקחת את המים מהנהר. שואלים מה השרח, הרבה יותר קל כשיש נילוס, נכון, הרבה יותר קל, אבל הרבה יותר בריא שבן אדם יודע שהמציאות לא מונחת ככה לפתח הבית או בעוד איזה קילומטר הלאה בנהר, אלא המציאות הבסיסית שלו, יכולת החיים שלו, יכולת הקיום שלו, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה שירד גשם, אתה צריך לפנות. ואם אתה רוצה לפנות ולבקש, אתה צריך שתהיה ראוי לכך. בן אדם לא סתם פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אמרת שאתן לי מתנה. רגע, אתה עושה את מה שקדוש ברוך הוא ביקש ממך? שאתה מבקש ממנו דברים? ככה זה הולך? אתה לא מתבייש? די שבן אדם מתבייש אם הוא כל הזמן יבקש וכל הזמן יהיה תלוי והוא לא יעשה את החלק שלו. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין כשאנחנו נכנסים לעונת הגשמים, זה שאנחנו בונים כאן את המציאות, מציאות החיים שלנו, מציאות הזונה. אין, בלי מים אין זונה, אין מזון. מציאות החקלאות, מציאות הכלכלה, מציאות הקיום. אנחנו בונים את מציאות הקיום על היחס בינינו לבין הבורא, על היחס בינינו לבין האלוקים שאנחנו צריכים לפנות אליו, לבקש ממנו, ולהיות ראויים שהבקשה תתקבל. זה הדבר הראשון. לא סתם מגיע גשם. אבל אני הבאתי לכם כאן דברים של הרב קוק זכר צדיק לברכה, שעוד יותר מעמיק בעניין הזה של הגשם. מביא הרב ביטוי של חז"ל, שהגשמים, אנחנו בתפילת 18, בברכה השנייה, מזכירים את הגשם. והברכה הזאת נקראת ברכת גבורות, עד כדי כך שחזל קוראים לזה גבורות גשמים. אז הקבלה שואלת, מה זה גבורות גשמים? מה פירוש הביטוי? אמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא, מפני שיורדים בגבורה. גבורה גדולה, אדרבה, היינו אומרים גבורה גדולה והיו צריכים לעלות. בדרך כלל כששופטים דבר הוא נופל. איפה, מה הביטוי של גבורה פה? אז מביא הרב קוק גם מדברי קבלה מספר הזוהר, וכן בזוהר שיודעים מסיטרא דגבורה. כלומר, הכוונה היא לא שהם יודעים בגבורה מיוחדת, יכול להיות גשם דק, עדין, קל, או שזה גבורה מיוחדת שהגשם נופל, אלא שיש פה משהו מהותי, מושג שנקרא גבורה בהנהגה האלוקית של העולם. מה זה המושג הזה? מסביר לנו הרב קוק. מצד השפע היורד ממרום, מצד חסד הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם גם במידת החסד וגם במידת הגבורה. מה הפירוש מידת החסד? כשאני עושה חסד, בן אדם עושה חסד, חסד מוגבל. הוא מוגבל לפעמים בגלל הרצון, אני עכשיו מתחשק לי לדאוג לעצמי, אני גם אעזור למישהו אחר. הוא מוגבל מצד היכולת. אף בן אדם אין לו יכולת אינסופית, גם אם הוא יוצא לעשות את כל החסד שאפשר לעשות. הוא מוגבל במציאות. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הבורא יתברך, הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את כל העולם והוא אינסופי, הוא יכול לעשות חסד בלי שום מגבלות בכלל. מה שהוא יוצא. גם בתוך המציאות העולמית, כשהקדוש ברוך הוא יעשה חסד, הוא יכול לעשות את החסד, כן? תארו לעצמכם, בן אדם אומר, ריבונו של עולם, חסה לי אוכל, תן לי לחם. לא, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לו פוסת לחם, יכול לתת לו כיכר לחם, יכול לתת לו מאפייה שלמה ולחם עד סוף ימיו. לחם ודגים וגבינה וכל מה שיהיה, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. אני סתם פירטתי את זה לפרוטות קטנות, זה לא פרופורציה בכלל. אז השפע היורד ממרום מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד כעניין המן שהיה גמור ומוכן להנאתו. לא רק אינסופי מבחינה כמותית, אלא גם מבחינה איכותית. יושב לו אדם הראשון בגן עדן, אומרים חז"ל, גם פשט הפסוקים, מה, הוא צריך לעבוד כדי לקבל אוכל? הוא צריך אוכל, יש אוכל, אוכל מוכן. צריך לבשל? באמת, הוא יושב לו, יש אוכל, אוכל מוכן לאכול. מה היה במה? כן, עם ישראל במדבר, צריכים ללכת, יוצאים החוצה, לוקחים מן, אוכלים אותו, רוצים שיהיה טעם מר, יש טעם מר, טעם מתוק, יש טעם מתוק, מבושל, מבושל, טרי, טרי, הכל, כל מה שהם רוצים, אין בעיה. לא צריך להתאמץ בכלל. הקדוש ברוך הוא נותן דבר מוכן, גמור, מושלם. אין אפילו בעיה של העיכול. העיכול פועל בסדר, ואין פסולת. כך אומרים חז"ל. זה המן. המן הוא נטו. 100% נקי, מזון, מה שהגוף צריך. לא חסרים ויטמינים, לא חסר כלום. יפה. לא, אז למה אנחנו לא? אנחנו גם רוצים, לא? לא רוצים? אתם אוכלים בחדר אוכל פה, אבל בכל זאת היינו רוצים שיהיה קצת יותר טעים, קצת יותר זה. בטוח שעובדי החדר אוכל היו מוכנים שיהיה מן ושלא יצטרכו להכין. כל בן אדם בבית, במטבח. למה אנחנו לא מקבלים את זה? הקדוש ברוך הוא מוכן לתת. יש לו את היכולת לתת. למה הוא לא נותן לנו? אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים. פתאום הקדוש ברוך הוא לא מתנהג איתנו במידת החסד. עד שהאוכל מגיע, עד שמכינים אותו. סיפור שלם. אתם יודעים מה זה להכין לחם? מי שחקלאי אולי יודע, כן? לחלוש ולזרוע ולקצוע ואחר כך להוציא מהחיטים האלה שגדלו את הגרעין, אחר כך לטחון, להכין קמח, אחר כך לאפות. סיפור ענק. מאיפה זה בא? זה בא מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מברכים המוציא לחם מן הארץ. הקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ? כן. הוא מוציא לחם מן הארץ על ידי זה שהוא מאפשר מבחינה טבעית שיגדל הצמח הזה שנקרא חיטה. הוא נותן את הגשם, הוא נותן את כוח הגידול, והוא מכריח אותנו לעשות את כל שלבי הביניים עד שאנחנו מקבלים את הלחם. כך הוא מוציא את הלחם מן הארץ. דרכנו. למה? תן לנו מן. לא. זה נקרא מידת הגבורה. כמה מידת הגבורה? כן? באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות, הרבה שלבים, עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. למה צריך את זה? כי זה החסד האמיתי. יש חסד פשוט. נותנים. לא עושים חשבון. האדם מהשני מקבל. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה חסד כזה. נותן. אין מגבלות לנתינה. אבל אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מן, ואנחנו לא נצטרך לעבוד, מה יקרה לנו?
מושרים.
אנחנו נהיה מושרים, בתוך זמן קצר נהיה גם מושחתים. אנחנו נהיה מושרים, בתוך זמן קצת יותר ארוך, נהיה מנוונים. רבותיי, תיקחו דוגמה פשוטה מהגוף. היום, שמע, אתה יכול כמעט לא ללכת. כן? בן אדם ילך מפה עד למדרכה, כמה פסיעות, ייקח רכב, יבוא רכב, יאסוף אותו, ייקח אותו לאן שהוא רוצה. נכון? עובדה פשוטה. אתם יודעים מה קורה לבן אדם שעושה את זה כל הזמן? מתחילות בעיות גב, ואחר כך חס וחלילה בעיות לב, הוא מגיש מאוד לא טוב, הוא בא לרופא, והרופא אומר לו, תשמע, אתה בסכנת נפשות. מה לעשות? אומר לו הרופא, אתה צריך לשנות את צורת החיים שלך. מה זה לשנות את צורת החיים? אתה צריך לכל מקום ללכת. אבל יש לי מכונית. חבל על הזמן, לא? לא, לא חבל על הזמן. חבל עליך. הגוף שלך נוצר בצורה כזאת, שאם אתה לא מפעיל את השרירים, אם אתה לא מתאמץ, אם אתה לא צריך לבוא ולעבוד קשה, הגוף יתנוון, ובסוף אני לא אפילו לחלוט ולמות, רק מזה שבן אדם לא מתאמץ. עובדה, היום, רק לפני שבוע, שמעתי את זה, כן, אתם יכולים ללכת, תאמינו לי, תפקו פה בכל, בכל בניין מגורים, יהיה לפחות בן אדם אחד ש, שקיבל הוראות כאלה מהרופא שלו. זה היום, כל הרופאים אומרים את זה, זה פשוט. המן, המן היה נס, נכון? מיוחד, בסדר. עם ישראל קיבלו טיפול מיוחד, אבל לא כך בן אדם גדל. תיקחו ילד, תעשו לו את הכל, לא יתאמץ, מסכן, חבל על איך שהילד הזה יגדל. תיקחו בן אדם מבוגר, תינו לו את כל הפינוקים, לא טוב, לא, זה לא בריא. לא בריא לנפש שבן אדם לא מתאמץ. ולכן יש שני סוגי חסד של הקדוש ברוך הוא. יש חסד פשוט, כמו המן, יש חסד עמוק, חסד שנקרא גבורה. שהדברים מצריכים את העבודה שלנו, שהמוציא לך מן הארץ, שהקדוש ברוך הוא מוציא לנו, הוא לא מוציא לנו את הלחם בלי עבודה שלנו, אלא הוא מכריח אותנו לעבוד קשה. מה זה קשור לגשם? פשוט מאוד. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לנו מים? יש בעיה? אין שום בעיה. תראו מה קורה במצרים, יש נילוס, זורם. צריך גשם? מה הבעיה בגשם? מה הבעיה בגשם? עוד מעט, טוב, היה כבר שבוע שעבר, מדליקים חדשות, גשם ראשון, מה קורה בתל אביב? פקקים, הצפות, זה לא פועל, שם לא פועל. פה בינתיים לא היה גשם מי יודע מה. יהיה גשם ראשון, מה תגישו? אוי, קל לי, רטוב לי, לא נעים לצאת, לא פשוט, צריך למצוא מעיל, צריך להתגבר, צריך זה. זה פשוט שיש גשם, זה נוח שיש גשם. הרבה יותר נוח, שהמים זורמים בברז, לפחות בנהר. אומרים חזר, זה אפשרי. הקדוש ברוך הוא יכול להביא מים בלי שהם ירדו מלמעלה. הרבה יותר נוח, יורדים מלמעלה, כולם נרטבים, יורדים מלמעלה, יש לך בעיה ביציאה החוצה, יש לך בעיה להסתובב, יש לך בעיה לאן זורמים המים בדרכים, יש בוץ, יש רטיבות, יש בתים שיש רטיבות, מים זה דבר קישוני מאוד, מים. תשאלו כל אדם שעסוק בבנייה, הוא יגיד לך, שמע, מים, ברגע שהם מוצאים איזשהו סדק הכי קטן בבניין, אתה לא יודע איפה הם יוצאים. בעיות רטיבות זה סיוט. אז למה שמים ידעו מלמעלה? למה? כי אנחנו צריכים את המאמץ של ההתגברות. יש מאמץ שבא בן אדם, אומר, אני אעשה התעמלות, אני מפתח את השרירים. טוב מאוד, המאמץ הזה הוא בריא. ויש מאמץ להתגבר על דבר שהוא לא רק קשה, אלא הוא גם לא נעים. אמרו לא נעים. כי אני רוצה להיות מפונק. אני רוצה להיות יבש, שלא יהיה לי קר, שאני לא אצטרך מעיל ולהגן מפני המים והכל, לא רוצה בוץ. לא נעים, נכון. והקדוש ברוך הוא יודע שהאי נעימות זה לטובתי. המאמץ הזה שהקדוש ברוך הוא מביא, הוא יכול לעשות את הכל, להביא את כל המים בלי זה. אבל הוא עושה את זה לטובתנו. ויש לזה תוצאות, יש לזה השפעות. ממשיך הרב קוק ואומר, וכן הוא גם בשלמות הרוחנית. מים, שמע, כמו שאמרתי קודם, אף אחד לא עושה חשבון. יודעים, אין מה לעשות, גשם. יש מים, אני אצטרך להתמודד. אבל בא בן אדם ללמוד תורה, והוא חושב, מה זה תורה? אני באתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אלמד? הנה, באתי. הוא רוצה את התורה כמו המן, שיגיש לו על מגש של כסף, יאכיל לו אותו בכפית. לא. למה לא? כי זה לא טוב לך, זה לא בריא לך. השלמות הרוחנית שהשפע היורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית, גם זה, השפע הזה, הנתינה האלוקית, התוכן האלוקי הרוחני היה ראוי שירד באופן גמור, מושלם, עד שיהיה האדם מוכן על ידו לשלמותו בלא עבודה בתורה. פותחים את הברז ומקבלים דברי תורה. לא. אבל מצד מידת הגבורה, מה אמרנו? מהי מידת הגבורה? החסד האמיתי של הקדוש ברוך הוא. החסד שלא מתגלה באופן פשוט של נתינה בלי חשבון, אלא נתינה עם קשיים, עם עבודה, עם מאמץ שלנו. נתגלו העניינים במלבושים ומסכים. צריך להבין, זה קשה. אני לא מבין את הרעיון הזה. יש לי מחסום. בקושי של הלימוד, בבעיות שיש אצלי, בהבנה, בקבלה, בנפש שלי שאני צריך להתאמץ, עד שהאדם צריך לעובדה ולשומרה. איפה הביטוי הזה? אדם הראשון. אומרים לנו חז"ל, אדם הראשון נוצר כך. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, עוד אדם הראשון בגן עדן, שהוא חייב עבודה. אין אדם בלי עבודה. אין אדם בלי מאמץ. אז מה, אבל אמרנו, שמתם להם קודם, אדם הראשון לא התאמץ להכין אוכל. לא עבד את האדמה. מה זה לעובדה ולשומרה? אם חז"ל נגלה לכם את הסוד. לעובדה ולשומרה ברמך מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כלומר, יש עבודה מעשית. יש עבודה של הגוף, יש עבודה של המים, יש עבודה של החקלאות, של הפרנסה, ויש עבודה רוחנית. עבודה רוחנית הוא 248 מצוות עשה. 365 מצוות לא תעשה, זה עבודה. אדם הראשון לא הייתה לו את העבודה המעשית, לנו יש את שניהם, גם את העבודה המעשית וגם את העבודה הרוחנית. אדם הראשון שלא הייתה לו את העבודה המעשית, אבל הייתה לו את כל העבודה הרוחנית. הוא לא היה פטור מזה. הוא בן אדם. כן? בן אדם במצב אחר מאיתנו, אבל בן אדם. ולכן אומרים חז"ל, לעובדה ולשומרה, לעבוד, זה עבודה חיובית, מצוות לא תעשה, לשמור, מה, אתה שומר על משהו מפני נזק, זה מצוות לא תעשה, מה שאתה נזהר שלא ייכנס נזק במציאות החיים שלך, ואך אז, רק אז יקבל שלמותו. ועל כן נמשך שפע התורה וגשמים. פרשת האזינו, קראנו לפני כמה שבועות, פרשת האזינו, נאמר שם כבר בפסוק השני, יערוף כמתה לקחי. הלקח, דברי תורה, יבוא כמו גשם. למה זה כמו גשם? כי זה בדיוק אותו רעיון של הגשם. הגשם לא מגיע אלינו כמתנה בלי צרות, בלי סיבוכים, בלי רטיבות. הוא יורד. כך גם התורה. התורה באה אלינו בצורה כזאת שמחייבת אותנו לעבוד. זה הלימוד השני של החורף. אמרנו, לימוד ראשון של החורף, יש בורא עולם. זה עוד הקדמה, לפני כל העניין הזה. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שמנהיג את העולם, אנחנו צריכים אותו. דבר שני שאנחנו צריכים להבין, זה לא שאדם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אני אהיה ילד טוב, רק תן לי את הכל. מה זה תהיה ילד טוב? תהיה ילד טוב זה לא רק כן, 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 זה לעבוד, להתאמץ. הקדוש ברוך הוא מצפה ממך, זה התפקיד שלך. גם בעולם הרוחני, גם בעולם הגשמי. אתם יודעים ש... הזכרנו את זה בשיעורים שבעבר. החתם סופר, אחד מגדולי ישראל, כותב שאם יבוא יהודי ויגיד, אני רוצה להקים מדינת ישראל, כולם ישבו וילמדו תורה, כולם ישבו בישיבות וילמדו תורה. אומר החתם סופר, לא, זה לא טוב. אתה לא מקיים את המצווה. אם עם ישראל לא יעבוד את האדמה בארץ ישראל, לא יפתח בעצמו את כל הדברים המעשיים שצריך, וצריך עבודת אדמה, וצריך בתי חרושת, וצריך מדענים, וצריך צבא, וצריך את כל הדברים שצריך להתפתח, אם הוא לא יעשה את זה, זה לא מדינת ישראל. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא מה שהתורה מצווה. לא מקבלים מן. מן זה היה לדור אחד מיוחד, 40 שנה במדבר, גם הם היו מוכנים לוותר על המן, העיקר להיכנס לארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן להם. ברגע שנכנסו לארץ ישראל, זהו, נגמר, אין מן. עכשיו צריך לעבוד. אנחנו צריכים להכיר את היסוד הזה. העבודה שלנו, המעמד שלנו, זה תלוי בנו. כל אחד צריך לפתח את עצמו. אני לפעמים אומר, משל, תארו לעצמכם, בחורה בשמינית, הייתה האחרונה בבית ספר תיכון, יום אחד הוא הולך ברחוב, ופתאום מגלה, חס וחלילה, מטען חבלה. הוא מרחיק את האנשים, מזיק את המשטרה, והאם אומרים לו, תשמע, אתה הצלת חיי בן אדם, יש, אתה פה ממש מנת האסון, מגיע לך פרס גדול. תודה רבה, אני לא התכוונתי, אבל כשהם רוצים לתת לי פרס, אני אקבל פרס. אומרים לו, למה אתה רוצה להתגייס לצבא? אתה עוד שנה מתגייס לצבא. אומר להם, אני רוצה להתגייס ליחידה מובחרת. סיירת, משהו. טוב, אנחנו ניתן לך פרס. אנחנו נכניס אותך ליחידה, בלי טירונות, בלי אימונים, נכניס אותך ישר בתור חייל מן המניין ביחידה. פרס יפה? מה זה? זה צחוק. מסכן. הוא יגיע ליחידה, יגידו לו, לך תבצע, הוא לא מסוגל לבצע כלום. הוא לא יתאמן. הוא לא העלה את הכושר, הוא לא מסוגל, הוא לא יודע, הוא אף פעם לא עשה את כל הדברים. אלא כל העבודה הקשה של הטבעונות, אז נחסוך לו את זה, נחסוך את העבודה הקשה, נרוויח לו משהו, אנחנו רק נגרום לו הפסד. כל העבודה הקשה הזאת משתלמת. כך זה גם בעולם הרוחני. אנחנו ראש השנה, יום כיפור, באנו ואמרנו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. נכון, יפה. קודם כל, הבעת רצון. יחס. קשר. להחליט בעיקרון מה דרך החיים שלנו. החלטנו בראש השנה מה דרך החיים שלנו. עכשיו צריך לדעת, זה לא מספיק להחליט ולהביע. עכשיו צריך לעבוד קשה. כל אחד בתפקיד שלו. יש מי שעובד במשך היום בעבודה של חבישה וזוויה, של תעשייה וניהול ומה שיהיה. והוא גם צריך לקרוא את עמדת תורה ולקיים את כל המצוות. כל העבודות, גם רוחנית, גם מעשית. יש מי שעכשיו משקיע בעבודה רוחנית. וזה עוד עניין שבחורף. מענו עד עכשיו שני עניינים. היחס העקרוני לקדוש ברוך הוא, והעבודה שלנו, שזה גורם שאי אפשר לבטר עליו. אבל יש עוד עניין של חורף. מישהו פה בנושא בחקלאות? איזה משפחה מהמושב?
קצת.
מה עושה חקלאי בחורף?
לא הרבה.
לא הרבה. למה לא הרבה? אתם צריכים להבין את המציאות. יש עונת חריש. חושים. זורעים. ויש עונת קציר. מתי עונת הקציר? בדרך כלל, באביב, לכל המוקדם, אם לא בקיץ. בחורף לא עובדים בשדה, כמעט ולא עובדים. יורד גשם, זה לא רק שקשה בגלל שיורד גשם, אלא זה הזמן שהזרעים שזרעת צומחים מעצמם. יש מה לעשות פה ושם, אבל הרבה מאוד חקלאים בעונת החורף לא יוצאים החוצה. הקדוש ברוך הוא סידר את זה, בכל זאת קצת התחשבות מבחינת הטבע, שבזמן הכי קשה שיורד הגשם, החקלאים בבית. מה הוא עושה? הוא משפץ את הכלים, הוא מתקן, פה ושם, עושה כל מיני עבודות תחזוקה. אבל החורף הוא זמן של התכנסות, לא של יציאה החוצה. גם בעיר, זה סך הכל קצת יותר קל, כן? אם בן אדם רוצה לעשות ציורים, לבנות, לעשות כל מיני דברים בחוץ, טוב, יש זמנים יותר מתאימים. פעמים אין ברירה, עושים את זה גם בחורף. אבל באופן טבעי, החורף הוא זמן התכנסות. מה זה התכנסות? התכנסות אמיתית, כן? לא, שלחו את זה לאיזו סיסמה שקרית בפוליטיקה. התכנסות פירוש הדבר שאדם מחפש את מה שבפנים. מה בפנים? את הנשמה, את יסודות החיים, את הרוחניות. זה דבר שאנחנו גם רואים בפרשת שבוע. הרב קוק מביא הסבר מגדולי המקובלים. למה הקדוש ברוך הוא שם את נוח בטבע? הוא לא יכול להציל אותו בצורה אחרת? אולי שהוא יוכל להציל אותו בצורה אחרת. אלא במצב שהעולם מקולקל, במצב שיש כל כך הרבה דברים לא בסדר, הפתרון הוא שהאדם יתכנס פנימה ויתרכז בעבודה של התיקון. זה לא זמן ללכת ולעשות כל מיני פרויקטים כלפי חוץ. זה הזמן של הבניין הרוחני. יסוד מאוד חשוב, מאוד עקרוני. זה היסוד השלישי שבחורף. חורף בכלל, בישיבות, כשאנחנו לומדים תורה, זה דבר מעניין. שימו לב שהחופשות של הישיבות יוצרות מציאות שהזמן הכי ארוך של הלימודים הוא החורף. בקיץ אנחנו מתחילים אחרי פסח, מסיימים בתשעה באב, זה שלושה חודשים ומשהו במצב, כן, אם לא, גם שם יש חגים באמצע. אלול זה חודש ומשהו. חורף מחשבן עד סוף הדר, אנחנו מדברים על חמישה חודשים, אז יש באמצע גם, בחנוכה, פורים, אבל חמישה חודשים זה התקופה הכי רצינית של השנה. זה תקופת לימודים רצינית. כמובן שכפי שאמרנו, יש יהודים טובים מאוד, שחורף זה אצלם גם זמן עבודה, עבודה מעשית, עבודה רוחנית, הכל ביחד. אבל מי שנמצא בתוך הישיבה צריך להתכונן לזה שעכשיו יש לו את זמן הלימודים הכי ארוך, הכי מורכז. צריך לקחת ככה נשימה גדולה, להיות מוכנים לנצל את הזמן הזה עד הסוף. וזה קשור מאוד לדבר הרביעי. מה אמרנו? גשם, תסתכל כלפי מעלה. גשם מחייב אותנו בעבודה. גשם מביא אותנו להתכנסות. אבל יש עוד מושג, וזה כבר הזכרנו. פרשת האזינו. יערוף כמתה לקחי. יש לנו מים. התורה נמשלת למים. ופסוק שמאוד מוכר, מאוד ידוע, כי אנחנו אומרים אותו כל שבוע בהבדלה של מוצאי שבת, ושבתם שאבתם מים בססון. לשאוב מים, מה זה לשאוב מים שם בפסוק? זה לא ללכת למעיין כדי לשתות איזה משהו, כי זה מישהו צמא. לשאוב מים זה משל ללימוד תורה. ועל הפסוק הזה ישנם דברים מאוד מיוחדים של הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. הבאתי לכם פה אחד המקומות שזה מודפס משיחות הרב צבי יהודה על דברים, בהפטרה של פרשת ניצבים בילך, גם כן, אחת הפרשיות האחרונות שקראנו בתחילת השנה, סוף השנה, תחילת השנה. הבאתי לכם את זה פה בדף. הוא מדבר על ההפטרה של סוס הסיס לשם, ומזה הוא מגיע לביטוי ססון בפסוק, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. על זה אומר הרב צבי יהודה, יש ביטוי ידוע ומפורסם בתרגום יונתן, שהרבה פעמים מלבד התרגום, כלומר התרגום המילולי, נמצאים בו פירושים וחידושים. אומר שם תרגום יונתן על הפסוק הזה, זה פסוק בישעיהו, ותקבלו, כמו בעברית, אולפן זה תורה, לימוד. כמה משתמשים היום בביטוי אולפן ללימוד עברית? כן. לאלף, זה ללמד. אולפן בארמית זה לימוד, תורה. חדת, חדש. תורה חדשה בחדווה, בססון, בשמחה, מבחירי צדיקאי. אז זה יוציא עוד המסביר. ושאבתם פירושות, קבלו, מים במובן סמלי, תורה. אולפן חדת, לימוד חדש, תורה חדשה, התחדשות של תורה. מה זה תורה חדשה? התורה לא משתנה. אותה תורה שקיבלנו ממשה רבנו לפני אלפי שנים, זה התורה של הקדוש ברוך הוא, ואין תורה אחרת. הקדוש ברוך הוא לא נותן, לא אומר, אני שיניתי את דעתי חס וחלילה. נצח ישראל לא ישקר, אומר הפסוק בשמואל, לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. הקדוש ברוך הוא לא משנה את דעתו. אלא מה? יש מצב שאנחנו אומרים בתפילת שחרית כל יום, אור חדש על ציון תאיר. מה זה אור חדש? אור חדש שלא היה אף פעם? לא. אור חדש פירוש הדבר, ריבונו של עולם, כל כך הרבה זמן חשוך לנו, אנחנו בגלות, בשבילנו זה אור חדש, צריך להתחדש, צריך לבוא ולראות את הדברים מחדש באור כפי שהיה בזמן בית המקדש. אנחנו מבקשים את הגאולה, זה אור חדש הציון תאיר. אז יש מאמר חזל מפורסם המפבר שמתוך שמחה התורה נעשית כדבר חדש. בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, חדש ומשמח. זאת אומרת, אם אנחנו זוכים לגאולה, אם אנחנו זוכים ללמוד תורה בזמן הגאולה, עוד מעט נפרט את זה, אז אנחנו לומדים תורה חדשה. כי התורה היא תורה שקשורה לזמן החדש. איך זה קורה? ממעייני הישועה, ממשיך בפסוק, מתורגם שם במילים אלה מבחירי צדיקיה. מה זה בחירי צדיקיה? אז קודם כל, מה הקשר? מעיין, צדיק, כן. אומרים חז"ל, העוסק בתורה לשמה נעשה כמעיין המתגבר. זאת אומרת, הוא נעשה אישיות מקורית. הוא כל כולו תורה. תלמיד חכם גדול שהגיע לרמה כזאת, שהוא קלט את התורה, הפנים את התורה. הוא מגיע בשלב מסוים למצב שכל מה שהוא אומר זה תורה. מדובר בתלמידי חכמים מאוד גדולים, בגדולי הדורות. אז תלמיד חכם כזה, הוא נקרא מעיין. מעייני הישועה הם מעייני הצדיקים, שפעת הצדיקים, יסודי עולם, חכמי התורה, וחוכמת הקודש במדרגה המיוחדת המתאימה למצב הישועה והגאולה. זה דבר שצריך להבין. יש ביטוי מפורסם בדברי הרב קוק זצ"ל, בתחילת אורות התשובה, יש פה את אורות התשובה, חסר בה, אין פה את המהדורה, התשובה הזאת, הנה פה, תודה. יש, מופיע בתחילת אורות התשובה, וכך צריך להיות, כן, באיגרת שהרב קוק כתב, כשהוא הסביר מה המגמה שלו, כשהוא כותב את ספר אורות התשובה, הוא כותב, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, יבוא תלמיד חכם, מישהו רוצה לחדש, להגיד, ללמד דברי תורה על נושא התשובה. ועל דברת קץ המגולה ואור הישועה הזוכה לא יביט, הוא יחדש דברי תורה, אבל בלי קשר לגאולה. בלי קשר למה שקורה בעם ישראל. בלי קשר לזה שאנחנו חזרנו מכל העולם כולו לארץ ישראל, ובנינו מדינה, והתחלנו את כל, את כל התהליך של הגאולה, ואנחנו כבר הרבה שנים באמצע התהליך הזה, וקוראים כל מיני דברים. אם הוא ינסה לחדש בלי זה, כותב הרב, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הוא אומר דברי תורה, אבל זה לא מכוון. מה זה לא מכוון? תארו לעצמכם שיהודי בא ואומר דברי תורה נפלאים, אחר כך באים ואומרים לו, תראה, אתה יודע שכל מה שאמרת זה לא לפי מה שנפסק להלכה. הוא אומר, בסדר, אמרתי דברי תורה יפים, להלכה תפסקו אחרת. זה נקרא לכוון. כלומר, יש דברי תורה ויש דברי תורה מכוונים. מכוונים פירוש הדבר שהם גם נפסקים להלכה. אז יכול להיות שיבוא מישהו, תלמיד חכם, ויחדש בענייני תשובה, זה דברים יפים. ואנחנו נעריך אותו, ונכבד אותו, ו... אבל אנחנו צריכים דבר יותר מזה. אנחנו צריכים להבין איך ללמוד תורה בהתאם למצב של עם ישראל, בהתאם לגאולה, בהתאם לדור, בהתאם לכל מה שקורה מסביבנו בתקופה הזאת. זה דבר מאוד מיוחד, מאוד חשוב. אומר כאן הרב קוק בהמשך, כל זמן מאיר בתכונתו. זה, אתה חי בתקופה מסוימת, אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה מסביבך. אתה חייב לחיות לפי האופי המיוחד של התקופה הזאת. אז יש מי שמדגיש יותר צד אחד, ויש מי שמדגיש יותר צד אחר, אבל אי אפשר להתעלם. כן? יש לנו גם בפרשת שבוע דוגמה מה קורה. יש דברים כלל אנושיים. כל בני אדם. מה זה כלל אנושי? יש לזה ביטוי בדברי תורה. שבע מצוות בני נוח. כל בן אדם בעולם חייב בשבע מצוות בני נוח. צערנו, לא כולם מקיימים אותה. כן, אומרים, חזל אמרו לנו את זה כבר בזמן הגמרא, שלא מקיימים את שבע מצוות בני נוח שהיו צריכים לקיים. אבל זה דבר כלל אנושי. כל זמן, כל מקום, מעל הזמן, מעל האירועים, לא משנה מה מספרים היום בחדשות, זה יסוד. לא תצח, לא תגנוב, יסודות הקיום האנושי. אבל אנחנו רואים משהו בפרשת השבוע. אומרים חז"ל בפרקי אבות, מה קרה עם יסודות הקיום האנושי? מאדם הראשון עד נוח היו 10 דורות. הלכו והסתבכו עד לים מבול. טוב, מתחילים מחדש. הקדוש ברוך הוא לוקח את נוח, שהוא איש צדיק, ומתחיל מחדש, עוד פעם 10 דורות. וזה שוב מסתבר. הקדוש ברוך הוא חייב לקחת, חייב, כן, ככה תכנן את זה. אבל אנחנו רואים עכשיו שבלי לקחת את אברהם ולעשות ממנו עם ייחודי, עם ישראל, אין תיקון לעולם. הבסיס הכללי לבד של שבע מצוות בני נוח, שכולנו עובדים על הבסיס הזה. גם יהודי יש לו ביסוד שלו את הבסיס הזה של כל האנושות, כל הישבות האנושית. אם אין לו את זה, זה לא טוב. אבל אם יש לו רק את זה, הדברים הולכים ומסתבכים. ומסתבכים מאוד, כן? זה מגיע עד למבול שהקדוש ברוך הוא מחסל את כל העולם כולו חוץ מנוח ומשפחתו. צריכים משהו מיוחד, צריכים את עם ישראל. יש פה אופי מיוחד, מציאות מיוחדת, לא רק המציאות הכללית. ככה זה בדורות הראשונים, וככה זה בכל הזמנים. בא יהודי הרבה פעמים ואומר, לא, די, תעזבו אותי, אני לא רוצה, אני באתי למכון מאיר, אני רוצה ללמוד תורה כמו כולם. לא רוצה את כתבי הרב קוק. יש כאלה שבאים ואומרים לנו את זה. אני רוצה תורה כללית, גלובלית, שמתאימה לכל עם ישראל. הרב קוק זה כיוון מסוים. זה כיוון מסוים מאוד מיוחד. התפקיד של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שבגלל התפקיד הזה הקדוש ברוך הוא שלח אותם, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא שולח כל צדיק עם תפקיד. זה היה לבוא ולהדריך אותנו בדורות של החייאת ארץ ישראל, בדורות של גאולה, בדורות של הקמת מדינת ישראל. הדורות האלה שאנחנו עדיין חיים בהם, אנחנו עדיין בתקופה, כן, לא סיימנו את כל הפרשה הזאת. לא את פרשת המלחמות, ולא את פרשת בניין המדינה. ויש לנו הרבה מה ללמוד מדברי הרב קוק. בלי דברי הרב קוק אי אפשר למצוא בכלל ידיים ורגליים בכל הדברים האלה. שם נמצאים כל היסודות, איך להתייחס למה שקורה היום בעם ישראל. אתמול היה לי פה, הייתה לי שיחה פה עם אחד התלמידים. הוא בא אליי עם בעיה אישית. בעיה אישית, משפחתית. בחור שבא דווקא מרקע דתי ומכיר קצת את כתבי הרב קוק, אמרתי לו, תגיד, למדת את מאמר הדור של הרב קוק? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, זה בדיוק מה שאתה צריך לבעיה המשפחתית שלך. זה, מה הקשר? זה, הרב קוק מדבר על גאולה, וזה, לא. אם אתה לא תבין את היסוד הזה שהרב קוק מלמד אותנו, אז אתה תמשיך להסתבך במשפחה שלך, כי אתה לא מבין אותה. אתה לא יודע למה הם מתנהגים כפי שהם מתנהגים. ואז אתה קשה לך, ואתה נלחץ, ואתה נהיה עצבני, ואתה נהיה עצוב, ואתה לא בא ואומר, אני לא יודע מה לעשות. אתה חייב ללמוד את היסודות האלה. וזה כל בן אדם. מי שיש לו בעיה משפחתית, ומי שברוך השם אין לו בעיה משפחתית. אבל מה, אתה לא יוצא לרחוב, לא אוהב שיש מכוניות נוסעות ברחוב בשבת? יבוא יהודי ויגיד, אני גר, יש לי משפחה נחמדה, טובה, אנחנו גרים בשכונה, שם לא קורה כלום, הכל בסדר. הכל בסדר. ומה קורה מעבר לרחוב? השכונה של ידך? זה לא עם ישראל? וכשיש מצב שאנחנו יוצאים למלחמה כל יום בחדשות, כן, הבעיה הזאת הייתה, וזאת בעיה, ורוצים פה ועדת חקירה, ושם ועדה כזאת, ושם ועדה כזאת, ואתם יודעים, דבר מעניין. למה אומרים? אנחנו רוצים ועדת חקירה. בסדר. אבל בינתיים כמה ועדות חוקרות? כנראה שיש הרבה מה לחקור. הוועדה הזאת חוקרת פה, וזאת חוקרת שם, וזאת יש לה עבודה, וזאת יש לה עבודה, ומוסיפים עוד אחת, וגם לה יש עבודה. יש פה איזה בעיה. קרה משהו. מי שילמד את כתבי הרב קוק יבין בדיוק מה שקרה במלחמה שהייתה לנו עכשיו. כל כבר כתוב שם לפני 100 שנה. למה? כי לפני 100 שנה זו הייתה התחלת התקופה, והרב קוק כתב את היסודות, הניח את היסודות ולימד אותנו. ואנחנו מתוך זה, כן, זה לא שאני חכם גדול. אני ברוך השם זכיתי ללמוד אצל, כן, אצל רב צבי יהודה, שהוא היה התלמיד של הרב קוק, אצל תלמידיו שיבדלו לחיים ארוכים. וכבר אמרו לנו את הדברים, לפני המלחמה הנוכחית. אמרו לנו וסיפרו לנו ואמרו, תראו, יש בעיה כזאת ויש בעיה כזאת, ובמצב כזה קורה כך, ובמצב כזה קורה כך. לא הופתענו. אבל מי שלא לומד את הדברים, הוא נמצא במצב שהוא לא יודע להתמודד, הוא לא יודע מה לעשות. אז אנחנו צריכים גם את זה ללמוד בתקופת הגשמים. ושאבתם מים וששון ממעייני ישועה, מה אומר כאן הרב ציודה? למעשה, פירוש הדבר, ללמוד את לימודי הגאולה. את לימודי התקופה. היה קורא לזה גם אמונת איתנו, הלימוד אמונה המיוחד לעת הזאת, לתקופה הזאת. אז זה מה שהוא אומר כאן, מה זה מעייני הישועה? חכמי התורה וחוכמת הקודש במדרגה המיוחדת המתאימה למצב הישועה והגאולה. אז מה זה הושבתם מים וששון? תקבלו לימוד חדש בשמחה מיוחדת. למה שמחה מיוחדת? כי הלימוד הזה בא ממקורות של בחירי הצדיקים. קיימים הרבה צדיקים. הרבה דברי תורה. כל דברי התורה טובים. כל דברי התורה חשובים. אבל בכל זאת, יש מדרגות ביניהם. יש בחירי צדיקיה שהערת התורה שלהם נמשכת משמיים. כן, זה לא הם המציאו. זה תורה, תורה של הקדוש ברוך הוא, תורה ממשה רבנו, ומתאימה ושייכת למצב של ישועה. לכן, התרגום הוא תרגום כזה, שימו לב, העברית היא מעייני הישועה, אז למשל, מעיין פירוש הדבר, דברי תורה שמקבלים מהצדיקים שהם כמעיין המתגבר, ומעייני הישועה, פירוש הדבר, דברי תורה שמתאימים לתקופה של ישועה וגאולה. אז לכן, התרגום הוא בחירי הצדיקים. מעיינות הם צדיקים. בחירי הצדיקים הם הצדיקים שמכוונים את הדברים שלהם בצורה מתאימה לתקופת הישועה. לתקופה המיוחדת, לפי האופי המיוחד של התקופה. והם מלמדים את הלימודים המיוחדים האלה. ואז זה מאוד משמח. אתם יודעים, יש ביטוי של חז"ל, אין שמחה כהתרת הספקות. אדם, יש לו ספק, לא יודע מה לעשות. זה מצב קצת מלחיץ. לא יודעים מה ההלכה. יהודי למד דברי תורה, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת, והוא לא קיבל פסק הלכה, אז הוא קצת לחוץ. מגיע לתלמיד חכם שיודע לפסוק הלכות, פוסק לו, אומר לו, הנה זה, כתבו לו הספקות. אין שמחה כהתרת הספקות. באותה מידה כשלומדים דברי תורה, במצב כזה שמסביב העולם כולו מבולבל, יש ספקות, איך עושים, מה עושים, איך מתייחסים, המצב מסובך ומורכב, ואלה אומרים כך ואלה אומרים כך. ואז מקבלים את דברי התורה של הצדיקים שמתאימים, מכוונים את דבריהם בדיוק לתקופה הזאת, לתקופת הישועה, לתקופה המיוחדת שלנו, זה בדיוק כמו פסק הלכה. הדברים מכוונים ומסמכים. איתנו את הספקות. לכן מסיים פה הרב צבי יהודה, אשרינו שזכינו. ברוך השם שאנחנו יכולים, אנחנו, יש לנו את המעיין הזה. יש לנו את המקור הזה שאנחנו יכולים ללמוד ממנו. הוא נקווה להוסיף, לזכות יותר ויותר, לשאוב מים ממעייני הישוע, ממעיין התורה של בחירי צדיקיה. זה באמת מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו כולנו ביום שמחת תורה עמדנו והכרזנו הכרזה. לא יודעים מה, מי, איפה? כך היה, בטח שמעתם, היה שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, מסביר, למה יש מנהג בשמחת תורה שמעלים את כולם לתורה. לוקח המון זמן. איזה גדול. כולם דווקא צריכים לעלות לתורה? הוא אומר כן. כי כשיהודי עולה לתורה, הוא מברך. כולם מסביב שומעים את הברכה. זה כנראה לפחות 10 אנשים ששומעים. מה הוא מברך? קם היהודי ומכריז, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, סגולת עם ישראל, ונתן לנו את התורה, ברוך אתה השם נותן התורה. אומר היהודי, אני שמח שיש תורה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה. כל יהודי הכריז, כל יהודי שעלה לתורה הכריז, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והוא מודה לו על זה. תשמעו, זה הכרזה מאוד עקרונית. זה מהפך בחיים לפעמים. אנחנו התחלנו את החורף בזה שקמנו ואמרנו, אנחנו שמחים שיש לנו תורה. אז עכשיו מתחילה עבודה. עכשיו מתחילה עבודה של החורף ללמוד את התורה הזאת. ללמוד את התורה המיוחדת, כמו בדברי הרב קוק, ומסביב לזה שמתאימה לתקופת הגאולה. ללמוד את כל התורה כולה, בהלכה ובהגדה. כן? את כל המקצועות שיש ללמוד בתורה. לומדים דמרה ולומדים משנה, לומדים תנך, לומדים הלכה, לומדים את הכל צריך ללמוד. אנחנו שמחים במיוחד שאנחנו יכולים ללמוד את התורה שמכוונת לתקופה שלנו. זה שמחה גדולה מאוד. אז זה מתוך השמחה, זה השמחה של שמחת תורה. השמחה של ההכרזה הזאת. וזה התפלת החורף. ממה יהיה, כן? אומר, מסיים פה הרב צבי יהודה, זה סיום אופייני לשיחות שלו. נקווה להוסיף להגדיל תורה ולהאדירה מהמקור המרכזי של דבר השם מירושלים מבחירי צדיקיה. מאמי זוכים ללמוד כמובן את התורה שמכוונת לדור, לא עוצרים שם. הרבה סיגן, אומרים, לא, למדתי משהו של רב קוק, מספיק. צריכים ללמוד את כל התורה. אז זה היסוד הרביעי, אני אסכם. 4 יסודות לפתיחת החורף. 4 יסודות שאנחנו לומדים מגשם. יסוד ראשון, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. כל מציאות הקיום שלנו, רק מזה שהקדוש ברוך הוא נותן. אין לנו לבד מקורות מים. זה בא מלמעלה. צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, וצריכים להיות ראויים כדי לקבל. דבר שני, העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא נותן בצורה כזאת שמחייבת אותנו להתאמץ, לפעמים גם להצטער, להתמודד עם קשיים, להתמודד עם דברים לא נעימים, כמו שהמים יורדים ומרטיבים ומצננים וקשה לנו בחורף, וזה טוב לנו ובריא לנו, זה החסד האמיתי של הקדוש ברוך הוא, שהוא דוחף אותנו להתאמץ ולעבוד קשה, ואפילו לסבול, כדי לפתח את עצמנו. דבר שלישי, חורף, הוא תקופת התכנסות. לא מסתובבים כל הזמן בחוץ כשבטוב. ממילא אדם פונה פנימה, צריך יותר לגלות את עצמו, נשמתו, את המקורות הרוחניים שלו. גם אם זה, ודאי אם זה בן אדם שיושב בתוך מוסד של לימוד תורה, שזה הזמן הלימודים הרצוף הכי ארוך, גם בן אדם מבחוץ צריך לשים לב לזה בתקופת החורף. ודבר האחרון, שהתורה נמשלה למים, אנחנו רוצים ללמוד את כל התורה, ובייחוד את התורה הייחודית שהיא מכוונת לתקופה שלנו, לזמן שלנו, לזמן הגאולה והישועה, ואז בעזרת השם נזכה לשאבתם מים בססון ובשמחה. שיהיה חורף טוב.